הגאון חידה בספרו מחזיק ברכה דיבר בענייני מסע ומתן שצריך האדם מאוד להיזהר שהמסע ומתן שלו יהיה באמונה. כותב את הגאון חידה, ביותר התלמיד חכם משגיחים עליו האנשים יותר, והביא שלוש טעמים למה החכם צריך להיות יותר זהיר במסעו ומתנו יותר משאר המון העם. דבר אחד, הגמרא בסוכה אומרת, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. נמצא שהיצר הרע עושה כל אשר לאל ידו להכשיל את מי שהוא שומר מצוות יותר, מהדר במצוות יותר, להכשיל אותו מאשר סתם אדם פשוט. למשל את האיש שברחוב, האיש החילוני, יצר הרע לא צריך אותו, אבל הוא צריך אותנו, את שומרי המצוות. איתנו הוא מתעסק יותר מאשר עם אנשים אחרים, כי יש לו בזה תועלת יותר גדולה, שהוא יכול להפיל מישהו יותר גדול, יש לו בזה יותר כאילו שבח הוא מקבל שם, שהנה הצלחתי על זה. אז זה אחד. שתיים, אומר יש לנו במסכת אבות, שגגת תלמוד עולה זדון. מה פירוש? סתם באדם מן השוק שעושה איזה עוון, עכשיו באת איך שבא שכן שלך, שגת תלמוד עלי זדון. סתם אדם מן השוק עושה עוון, עד שיעשה מזיד אז זה יקרה לא עבירה. אבל התלמיד חכם הוא אחד, מי שיודע ספר, ותלמיד חכם היום זה גם מי שבא לשיעור תורה קבוע, יושב לומד בשיעור תורה קבוע, זה נחשב בעיני ההמונים כתלמיד חכם. זה אם עושה עבירה שהיא בשגגה, נחשבת מזיד של מישהו אחר. זה פירוש שגגת תלמוד, שגגה של מי שלמד ושכח מה שלמד וטעה, זה כמו מזיד של אדם אחר. והתלמידי החכמים שגגות נעשות להם כזדונות, ככה הגמרא במסכת דבר מציעה אומרת. וכן זה צריך להיזהר בזה יותר מהכל. מוסיף הרב חידה ואומר לו עוד בה של אישייה. טעם שלישי יש, שהמון העם מסתכלים יותר על מי ששומר מצוות, אומרים הנה 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 הנה, זה דתי, זה יש לו זקן, זה יש לו חולצה לבנה, זה הולך עם עיל של רבנים, זה כך וזה כך, והנה הוא עושה כך, ויש בזה עוון חילול השם שהוא חמור יותר מכל העבירות שבתורה. ברוך הבא. אז זה העוון הזה קשה יותר מהכל. אם כן, נמצא שלוש טעמים יש לנו. אחד, שיצר הרע יותר נלחם עם אלה שלומדים תורה. שתיים, שזה שלומד תורה אצלו שגגות זה כמו זדונות של מישהו אחר, זה לא אותו קריטריון של דיון בבית דין של מעלה, שונה לגמרי. שלוש, חילול השם יש בזה. חילול השם, כתב רבנו יונה שהעוון הזה הוא מאוד קשה, כי זה נמדד לפי איך שהציפיות שבני אדם רואים אותך, איזה סוג התנהגות הם מצפים שאתה תתנהג. כמו שאמר הרמב״ם, שאם הוא מתנהג בצורה שהוא מאהיב את התורה, כולם אומרים אשרי שזה ילד, אשרי שזה גידל. אבא שלו עליו השלום, איך זכה שיש לו בן כזה. הרב שלו שלמד אותו תורה, איזה זכות יש לו שיש תלמיד כזה. אבל חס ושלום אם הוא מתנהג בצורה מחפירה, לא יפה. לא סתם אמרה הגמרא, רבי אליעזר בן יעקב אמר, כל תלמיד חכם שאין בו דעת נבלה טובה ממנו. למה? הבריות אומרים אוי שזה ילד, אוי שזה גידל, אוי על אבא שלו שהביא אותו לעולם, אוי על הרב שלו שלימד אותו תורה. לכן צריך להיזהר בזה יותר מהכל. שרמב"ן בהלכות יסודי התורה בפרק ה', אני אקרא לכם שתי שורות מדבריו, ויש דברים אחרים שהם בכלל חילול השם, מי שיעשה אותם אדם גדול בתורה הוא מפורסם בחסידות, דברים שהבריות מרננים אחריו בשבילם. זאת אומרת, זה גורם שאנשים ידברו, אפילו שהוא עשה בסדר, אבל זה נראה לא טוב. ואף על פי שאינם עבירות, כלומר רמב"ם אומר, על פי שאינם עבירות, הרי זה חילל את השם, כגון שלקח ואינו נותן דמי המקח, והוא שיש לו, ונמצאו המוכרים היודעים והוא מקיפן. זאת אומרת, הוא אומר להם, אני שלם מחר, שלם שבוע הבא, והם יודעים שיש לו כסף, יש לך כסף, תשלם. למה אתה אומר תבוא מחר? תראו, הרב חידה עליו השלום בספרו עבודת הקודש כותב, אומר תיזהר לדבר אמת, להביא את הכסף, אין לך, אל תגיד לו תבוא מחר מחרתיים, תגיד לו המצב שלי כעת לא טוב, אני לא יכול, אולי בעוד חודש, אולי בעוד זמן אני אשלם, אבל כשיהיה לי, כך תענה לו. אומר, ואין כמו האמת. זה גם מה שהרמב״ם אומר, האמת שלך תחילה אסור ללוות כשהוא יודע שהוא לא ישלם. שמרחם זה עונסו קשה מאוד. אבל מה לעשות? לפעמים אדם לווה בשביל אוכל של דברים חיוניים, מה יעשה? או שהיה צריך לקבל כסף מאיזה מישהו, והוא על חשבון זה לווה. מצוי הרבה היום, בצערנו, המצב הכלכלי לא טוב. ואדם מוכר דירה, והקונה משלם לו מקדמה, והוא הולך לקנות דירה אחרת. אחרי זה הוא חזר בו, לא רוצה. לך תחפש אותו. והוא פשט רגל. אז זה שרשרת, זה מגיב בגלל זה וזה בגלל זה, ואחד מפיל את השני. אז צריך האדם תמיד להתפלל לקדוש ברוך הוא שיציל אותו מידי מקרים כאלה, השם ירחם. אבל בכל זאת אומר הרמב״ם, זה אני חוזר לתלמיד חכם שיזהר, או שמרבה בשחוק, זאת אומרת, בדיחות, ליצנות, או שמרבה באכילה ושתייה עם עמי הארץ. זה זהירות גדולה. תראו הגמרא מה אומרת, נקיי הדעת שבירושלים לא היו מסיבים בסעודה, אלא אם כן יודעים מי יושב עמהם. ואם יושב איתך איזה עם הארץ, אתה אוכל איתו, שותה איתו, אחרי זה הבריות רואים את זה, זה ביזיון, בושה וחרפה. אסור לשבת איתו. או שדיבורו עם הבריות אינו בנחת ואינו מקבלה מסבר פנים יפות, אלא בעל קטטה וכעס וכיוצא בדברים האלו, הכל לפי גודלו של חכם, צריך שידקדק על עצמו ויעשה לפני משורת הדין. והיה מדברי רש"י שכתב, אדם גדול שבני אדם למדים ממנו ואינו נזהר במעשיו, נמצאו הקטנים מזלזלים בתורה על ידו, ואומרים, זהו מבין שאין ממש במצוות האלה. למה? אם הוא עשה ככה, עכשיו הוא מדבר בבית הכנסת, אז הוא אומר, חכם ירשה לעצמו לדבר, אני יכול להביא עיתון ולקרוא בתוך בית הכנסת. אכן כתבו הפוסקים שמעיקר הדין, תדעו, מעיקר הדין אני מדבר, מותר ללמוד באמצע חזרת השץ. אני רוצה לפתוח ספר, רוצה לעיין, מעיקר הדין היה מותר, אבל כתבו הפוסקים שאסור לעשות את זה. למה? שרואים אותך אתה לומד, הוא אומר, אם הוא מותר לו ללמוד, אני מותר לי להוציא את המחשב, והוא הוציא את הפלאפון, והוא ידבר עם השני, והוא יתחיל פטפט. למה? הם לומדים אחד מהשני, הם לא מבחינים בין דבר אסור לדבר מותר, כי בין עמי הארץ אוהבים לחפש קולות. והגמרא אומרת, ילפנה ממקלקלתה ולא ילפנה ממתקנתה. מה פירוש? מכל דבר מקולקל מיד אנשים מעתיקים, אבל דבר טוב לא מעתיקים. דרך העולם שהם אוהבים למצוא איזה דברים שלא בסדר, איזה קולות, כל הזמן מחפש לך כולה איך לפתור את עצמו, איך להקל, איך לקלקל את ההלכות. לכן צריך מאוד להיזהר מדברים אלו, שלא יהיה גורם הוא שאחרים יעשו כמוהו. זה פירוש העוון של חילול השם, שהוא גורם שאחרים ילמדו ממעשיו. רבנו בהי הביא בספרו כד הקמח, גם כן שם על עוון חילול השם, העריך מאוד, יש לו ספרו כד הקמח, מאוד ספר נפלא מאוד. זה הולך לפי א' ב', לפי כל מיני ערכים ומושגים, כמו מושגים ביהדות, לפי דברים מדהימים. ששם ועוד חטא חילול השם, כותב הרב רבנו בהי עליו השלום, העוון הזה חמור יותר בתלמידי חכמים, כי מי שהוא תמיד חכם והבריות חושדים אותו באיזה עבירה, מרדנים עליו, אף על פי שהוא נקי ממנה והדבר שקר, חילול השם נעשה. לכן צריך להיזהר בזה. לפי שהמון העם אשר לא ידעו ולא יבינו, וכמה פתאים המאמינים לכל דבר, מטילים דופי עליו ועל תורתו, וכדי בזיון וקצף. וידוע כי כפי אשר תגדל מעלת האיש על חברו, כן יגדל עליו העוון. כל מי שהוא גדול במעלת התורה, חומר היומבון חילול השם יוסיף עליו יותר מזולתו. וכמה קשה יעבון חילול השם שאין הבדל בין שוגג למזיד, אלא הכל שווה אצל העונש. ונפרעים ממנו מיד. שאר העוונות, אומרת הגמרא, לפעמים מחכים לאדם 10 שנים, 20 שנה, עד שגובים ממנו. אבל עוון חילול השם, הגמרא אמרה, אין מקיפין בחילול השם. מה זה מקיפין? לוקח בהקפה. לא מחכים. אלא מיד הקדוש ברוך הוא מגיב. כן, מה רצית? יפה, אתה שאלת, נכון, 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 שבגמרא מסכת יומא, רבי ישמעאל אמר שחילול השם עד ימותון, אבל כבר גם הרמב״ם וגם הרמב״ן ורבנו יונה וכל הראשונים כתבו שידוע, יש לנו כלל ברזל בתשובה, מידה כנגד מידה. מי שגנב יחזיר את הגניבה שלו, מי שחטא בפיו יתקן יכפר בפיו. אז הוא אומר, מי שחטא בחילול השם יעשה קידוש השם, יתחיל מהיום ועלה להתנהג יפה עם הבריות, להיות סבלן, להיות נחתן, לחייך לכולם, להשתדל לקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא, לזכות את הרבים במצוות, ולגרום לאחרים שיתעוררו על איזה מצוות, אז הוא עשה קידוש השם. אז יש אפשרות לכפר עוון חילול השם על ידי שיקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. או כמו שראינו, נכון, אתה צודק, הרי שראינו גם עובדות אחרות, היו כאלה שחטאו, שהיללו את השם, ואחר כך, או שהמירו את דתם, או דבר דומה, ואחר כך הם מסרו נפשם על קידוש השם, כמו הנוסים בספרד ועוד. או המעשה הידוע מרבי אמנון ממגנצה. רבי אמנון ממגנצה, הרי נפטר בראש השנה, הוחזרו המביא את המעשה איתו. בגלל שהמלך אמר לו להמיר את דתו, והוא ביקש שהות 3 ימים, ואחרי זה הוא הבין שהוא שגה בזה. איך הוא אומר לו, חכה 3 ימים על דבר כזה, מה? כאילו יש ספק, לא שהוא חלילה יסתפק, הוא לא יסתפק, הוא היה בטוח שהוא לא ממיר את דתו. אבל הוא רצה לסחוב זמן. אז מיד חזר אצל המלך ואמר לו, אני טעיתי ואני עכשיו עונה לך, לא עוד 3 ימים. וציווה המלך, חתכו לו את הידיים, חתכו לו את הרגליים, שמו אותו במיטה, ובראש השנה בא לבית הכנסת ואמר את כל הפיוט שלו, נתנה תוקף קדושת היום כי הוא נורא והיום, ואחרי זה עלה בסערה השמיימה. אחר בא בחלום לאור זרוע ולימד אותו את כל הפיוט, כי זה היה יום טוב, והם ראו, שמעו את זה מפי וענו אחריו. אחרי זה בא בחלום אחרי יומיים ולימד אותו, וכתבו את זה מפי החלום, את כל הפיוט הנורא הזה. תשובה ותפילה וצדקה מעבירים, תשובה הגזרה, מי באש, מי במים, מי בעיתו, מי שלא בעיתו, מי ינוח, מי ישקק, מי יתערף, כולה. זה רבי אמנון ממגנצה. אז הוא שוב, הוא חיפר על זה לפי גודלו, גודל מעלתו, תראה איזה קידוש השם עשה בעולם. וזכה שעד היום המוני המוני בית ישראל מזכירים אותו כל ראש השנה וגם ביום הכיפורים. זה לא סתם. כן, אז רש"י עליו השלום, שהלילה הפטירה שלו, כתב מסכת קידושין כגון חילול השם, שאדם חשוב עובר עבירה ואחרים לומדים ממנו לעשות כן. באמת שאדם חשוב צריך זהירות יותר. למה? שראה אותו שהוא מקל, עומד ומקל יותר. אז רש"י יש לו בשתי מקומות, מסכת קידושין מקום אחד דף מם, הוא כתב שהוא עובר עבירה ואחרים לומדים ממנו לעשות את זה. מקום שני במסכת שבת הוא כתב שראה אותו שהוא מקל, אז הוא אומר, אם הוא עושה ככה לי מותר לעשות יותר, מה מכביד את השיעה יותר, זה חס ושלום עוון קשה מאוד. כך כתב גם מריטב"א עליו השלום שם, שצריך זהירות שלא ילעיזו עליו שלא זהיר באיסורים. אז יש כמה טעמים, אם בשביל הלעז שלא יגרמו שידברו עליו, אם בשביל שהוא מקל יותר, ואם בשביל ש זה עובר עבירה, אז לומדים ממנו. אז כל הסיבות האלה צריך זהירות גדולה. גם המהר"ל עליו השלום בספרו גבורות השם כתב ששיגת תלמוד עולה זדון. למה? כיוון שהתלמוד, מה זה תלמוד? גמרא. מי יכול ללמוד גמרא? מי שיש לו יותר שכל. יש אדם שיכול לסבול רק מקרא, לומד, קורא רק תהילים בלי הבנה. לא שתהילים זה דימות פשוט, תהילים עם הבנה זה קשה מאוד ללמוד, להבין כל פסוק, כל אות, כל מילה. אבל בוא נגיד שאדם קורא מקרא, כמו אז קוראים בתלמוד תורה וכיתות הנמוכות, מדקלמים. הרי זה יש לומד משניות, אבל יש יותר בעל שכל לומד גמרא. לומד גמרא מי זה? זה צריך להיות אדם בעל דעת. אחד כזה אם עושה עבירה שמרחם, העבירה שלו קשה יותר ויותר. זה נחשב, אפילו עשה את זה בשגגה, זה נחשב חס ושלום כאילו עשה את זה במזיד. לכן הגמרא אומרת על רב, מה היה עושה רב? שהיה הולך לחנות, ואז בזמנם ידוע היו שוחטים בשר, לא תמיד יש בשר שאתה רוצה, היה מגיע העגל לשוק, לפעמים תוך 5 דקות היו לוקחים אותו. עכשיו יש חלקים בבשר, מי שמבין בזה יודע, יש חלקים שהם נדירים, לא תמיד אתה יכול למצוא אותם. אז אם באת בזמן לקחת, לא באת, כבר חטפו את זה. רב היה יוצא מבית המדרש, עובר בשוק, יש שם מוכרים בשר, לקח בשר ושני שותפים. מה היה עושה כדי שלא ירעיזו עליו ולא יחילו לשם? היה הולך, פוגש את השותף רובן, מוציא, משלם לו את כל המחיר. אחר כך כשהיה פוגש את השותף השני שמעון, מוציא מכיסו, משלם לו את כל המחיר. והם היו אחר כך יושבים ועושים חשבון קופה ביניהם, כמה קיבלתי מזה, כמה... רואים שרב שלם פעמיים, קוראים לו, מחזירים לו. ולמה שלמת פעמיים? אומר זהו, שלא יהיה לזות שפתיים. למה יגיד לזה, אני נתתי לו, הוא יכול לחשוד שהוא כאילו נתן לו. או שהשני ויתר לו והוא מוותר לו על חשבוני בלי לשאול אותי. אז כך שלם בעין, וככה שלא יהיה צד של נדנוד של דיבורים. כמה זה מלמד אותנו? כמה זה קשה, כמה צריך, בפרט הממון, היצר הרע של הממון הוא קשה מהכל, כמעט אין אדם שלא נכשל בזה. זה אחד הדברים שיצר הרע עשה, שאדם יאהב כסף, ושלמה אמר, שלמה המלך, לא אוהב כסף, לא יסבע כסף. אז לכן צריך להיזהר מזה מאוד. הרי מי היו נמנים סנדרין? איך כתוב הפסוק? נו תעזור לי ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל, נראה אלוהים אנשי אמת, שונאי בצע. מה פירוש שונאי בצע? גמרא בסנהדרין אומרת שאת הממון שלהם הם שונאים. תביא לי אחד כזה היום שאת הממון שלהם הם שונאים. אלה ראויים להיות סנהדרין, יש לו את כל המידות. אנשי חיל, גדול מאוד בתורה, אף אחד לא יכול לנצח אותו. יראה אלוהים, יראה שמיים גדול. אנשי האמת מדבר רק אמת, לא מדבר שקר. מה יש עוד? יש עוד מדרגה אחת שצריך שישנה את הכסף שלו, אז זה יקרה, יכול להיות סנהדרין. זה 4 מדרגות, אומר הזוהר, כנגד 4 אותיות הוויה. אז כותב המהר"ל בספרו דרך חיים על מסכת אבות, כי החוטא במזיד חטאו גדול מצד השכל, ככה חוטא בחילול השם, כי הוא חוטא במדרגה הנבדלת, כי השם בא על המהות השכלי בלבד. הרי הם 3 מדרגות בגמרא מובא, נכון? עבר על מצוות עשה, זה ביטל מצוות עשה, זה עבירה אחת. אחריה יש יותר ממנה, עבר על לא תעשה. יותר ממנה עבר על קריטות ומיטות בדין, עבירה שיש בה קרט או מיטת בדין, זה 3. אבל אומרת הגמרא אחר כך שיש מדרגה רביעית שהיא יותר קשה מהכל, שהיא עבר על חילול השם. אומר המהר"ל, למה? אלה 3 זה מעשה ממש. מצוות עשה הוא ביטל, הוא עושה במעשה, הוא ישן, הוא לא כאן בקריאת שמע, הוא הלך לעבוד ולא הלך להתפלל באותה שעה, או במקום לבוא לשיעור תורה הלך לאיזה אירוע, אז זה ביטל מצוות עשה. השני לא תעשה, עשה בידיים, זה עבירה מסוימת. שלישי עשה כרת ומיטת בדין, זה עבירה כמו חילול שבת או חס ושלום עריות, נידה, שזה קראת, והוא זה מיטת בית דין, עושה משמור. אבל חילול השם, מה זה? זה פסיבי, זה התנהגות שלא נראתה נכון. כמו שכותב פה הרמב״ם, מספיק שהוא עשה באיזה מסיבה שיושבים שם עמי הארץ, אומרים, וואי, הנה החכם הזה, מה הוא עושה שם אצלם? שזה חפלה והוא יושב שם. רואה שם איזה אירוע מעורב, ורואים את הרב יושב שם, השם ירחם. זה קשה מאוד. זה יותר מהכל. אני בא אליי אחד, אתמול, בעל תשובה, הוא אומר, אני בעל תשובה, טוב, מה אתה רוצה ממני? ברוך הבא. הוא, יש לו, נולדה לו בת. טוב, מזל טוב, בת, מה עושים? אתה יודע שמה, כשנולד בת, אומרים ליהודים, הייתה אורה, נהיה אור בבית. למה נהיה אור בבית? הרבה הוצאות, האבא מחכה מתי היא תחזור בלילה. אז הוא, האור נשאר דולק כל היום, כל הלילה. אז הוא נולדה לי בת, טוב מה, ואני רוצה לעשות עודת הודיה, מסכן, קיים את כל המצוות שבתורה. שרה לא רק נמצא עודת הודיה. מתי? בשבוע, ביום חמישי. ליל ג' אב. זה כבר תשעת הימים. איפה? באיזה, לא יודע, זה ג'הנם, איזה אולם. והוא רוצה שאני אתיר לו לעשות אירוע מעורב. אומר, אתה יודע מה הרב? אני אעשה, ישבו מעורב, אבל ירקדו בנפרד. אמרתי לו, ומה אתה רוצה שנלך מקומך לגיהינם? כ-300 איש, אומר, אני חייב לעשות, אירוע 300 איש יעשו את כל התועבות שבעולם. מוזיקה יהיה ודאי. מותר מוזיקה? אחי, זה סעודת מצווה, א', זה סעודת הרשות. איפה יש מצווה שנולד בת לעשות סעודה? מהם מתי זה יצא? או כל מיני דמיונות שהיום מכניסים לבנות לראש מסכנות, הן לא יודעות. ואת אומרת, את יודעת למה את מעוקבת זיווג? מפני שאבא שלך כשנולד לא עשה קידוש בבית הכנסת. מי יעשה קידוש בבית הכנסת? מתי עשו קידוש בבית הכנסת שנולדה בת? מאיפה זה יצא החוק הזה? לא מובן בשום ספר, בשום מקום. אז מה השיגעון הזה? אז עכשיו זה נהיה סעודת מצווה. ו-300 איש ואישה ירקדו, ישירו ויביאו תקליטן וזמר וליצן ואת כל האבונות, ואתה תישא את זה עליך. אז הוא אומר, אין איזה יותר לאיזה משהו, אולי נעשה ככה, אולי נעשה ככה. חפש את כל הדרכים איך להתיר את האיסור. וזהו. וכאן צריך להבין שזה אבון חמור. עכשיו אם יש, אומר, אולי אתה תבוא, תיתן שם דברי תורה. יהיה קידוש השם. זאת אומרת, עוד על הכל נשאר לו גם עודף שאני אבוא גם לשם, גיד שם דברי תורה. לא מכיר אותו, לא, מה אתה רוצה ממני? אני חייב לך משהו, מה אתה, אין לי מה לעשות. אז בקיצור, זה אבון חילול השם, צריך להיזהר. או יגידו, פלוני התיר דבר זה וזה. חילול השם. לכן גם החזון איש כותב, אסור להתיר דבר שנראה תמוה לרבים. דבר שאנשים חושבים שזה אסור, ואתה אומר להם זה מותר, וכולם יודעים, מחזיקים שזה אסור, אל תעשה את זה. ושאחר כך הם יקלו גם לדברים אחרים. מדברים שהם באמת אסורים, הם יבואו להתיר אותם. לכן צריך חכם שיהיה לו שולחן ערוך החמישי. איפה יש שולחן? יש רק ארבע שולחן ערוך. אור החיים יורה דעה, חוסן משפט, אבן העזר. אבל יש שולחן ערוך חמישי, זה דינים של דרך ארץ. שיקול דעת, איזה תקלה יכולה להיות אם אני אגיד כך, אם אני אשתוק, ואיך אני אגיב, ומה אני צריך להגיב, ואיך אני צריך להסביר לו בדיוק. זה נקרא שולחן ערוך החמישי, שזה צריך החכם גם כן להבין. אז אומר המהר"ל, לכן, חילול השם זה מספר ארבע, זה יותר קשה מהכל, כי זה כבר במחשבה, זה שכלי. ולפי מה זה נמדד חילול השם? לפי מדרגתו של האיש. כמה שמדרגתו יותר גבוהה, ככה עוון הוא יותר קשה ויותר נורא. כי לפי החוכמה צריך שתהיה היראה למעשה. גם גאון חידה כותב שתלמידי החכמים צריכים להיזהר יותר ולפרוש מספק איסור, שהמון העם לומדים מהם ומכירים יותר, ולא נסמוך על כל מיני היתרים, אלא אם ההמון רואים אותו אחד הבן ואחד הבת של התלמיד חכם עושים כמו שעושים מההמון, תחזקים יותר. אומר, לא רק הוא, לא רק הוא בעצמו, גם אם הבן של הרב עושה איזה דבר, או הבת של הרב הולכת באיזה צורה, אומרים, הנה, הבת של הרב הולכת כך, הבן של הרב הולך כך, אז גם לי מותר, ולי מותר יותר. אומר, לכן צריך להיזהר בזה, ואשימם, הגמרא אומרת, בראשיכם. מה זה ואשימם בראשיכם? כתוב ואשימם בתורה, חסר יוד, ואשמם בראשיכם. לכן צריך להיזהר יותר ויותר, גם כל אחד במשפחה שלו. מי שנחשב לשומר מצוות והוא עושה איזה דבר, אז הם לומדים ממנו, זה לא טוב. לכן צריך להיזהר בזה יותר ויותר. עכשיו יש עוד, הפוסקים כתבו שיש הרבה מצוות, הרבה חושבים שללכת לעבוד זה ביטול תורה, והוא לא מקיים מצוות, כאילו מי שהולך לעבוד זה לא נחשב, לא נכון. כל הפוסקים אומרים שיש בלי סוף מצוות עשה ולא תעשה, שמי שיוצא לדרך, מי שיוצא לעבודה יכול לקיים אותם עשרות רבות של פעמים ביום. וגם יש אזהרות רבות שאצל מי שנמצא בבית המדרש, הוא נמצא בבית, זה לא מצוי, אבל זה שנמצא בשוק ובחוץ זה מצוי הרבה יותר מאשר מי שנמצא בתוך הבית. ואני אקרא לכם את לשון הרב מגן אברהם. כותב הרב מגן אברהם, אני אעתיק לך לשון הרמב"ן. מצוות עשה להידבק בחכמים ותלמידיהם כדי ללמוד ממעשיהם, כי אין שנאמר ובו תדבק. מורה שואלת איך אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא. הלא הקדוש ברוך הוא אש. משה רבנו מבקש מאיתנו בקשה מאוד קשה, זה בפרשת השבוע שלנו בדברים, את השם אלוהיך תירא אותו תעבוד, הוא בא תדבק ובשבת שרה, איך אני אדבק בו? הלא הקדוש ברוך הוא אש אוכלה הוא. אומרת הגמרא, תדבק בתלמידי חכמים. אתה נדבק בתלמיד חכם, אתה נחשב שנדבקת בקדוש ברוך הוא, ובוא תדבק. וכן ציבו חכמים ואמרו, והווה מתאבק מעפר רגליהם והווה שותה בצמא את דבריהם. מכאן למדנו שיש מצווה להתקרב, אז הוא אומר, מצווה על כל אדם לאהוב כל אחד מישראל בגופו, שנאמר לאהבת לרעך כמוך, ודווקא רעך בתורה ובמצוות. שלוש, המתכבד בקלון חברו אין לו חלק לעולם הבא. וכן אהבת הגר, שאת מצוי הרבה. לפעמים הוא אומר, אתה רואה, אני לא כמוך. או אפילו לפעמים הסוחר צועק, אומר, אני לא כמו זה שיש לו, אפילו לא מזכיר שמות, שיש לו סחורות כאלה וכאלה, אני מביא סחורה זה וזה, אני יש לי זה וזה, אז הוא מתכבד בקלון חברו. וכן אז זה הדרך. וכן שחייב אדם לאהוב כל אחד מישראל כגופו, שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. מה זה רעך? כמוך בתורה ובמצוות. ששומר תורה ומצוות חייבים לאהוב אותו. אחרי זה אהבת הגר. אהבת הגר, כל מי שיתגייר לשם שמיים חייבים לאהוב אותו. אתה מקיים בזה מצוות עשה מהתורה. למה? שזה הוא יתגייר, אז הוא מקיים שתי מצוות עשה. אחד, אהבת לרעך כמוך, שתיים, אהבת הגר. בכל אהבה שהוא אוהב אותו עושה את זה פעמיים. השונא אחד מישראל בליבו עובר ולא תעשה, שנאמר לו תשנא את אחיך בלבריך. החושד בקשרים לוקה בגופו, זה גמרא במסכת יומא. אז זה מצוי הרבה בשוק, בחוץ, בבנקים, בעסקים, בטלפונים. יכול להיות שהוא חושד מישהו, או שהוא מדבר על מישהו, או ששונא מישהו. אך יש עוד דבר, אסור למנות את ישראל אפילו לדבר מצווה. רוצה לדעת, באו אליי אורחים הביתה, כמה כוסות קפה להכין להם, כמה מנות להכין בתנור, אסור לספור. אז איך? איך מותר? אז מה אני עושה? גם א' ב' זה אסור, זה גם נקרא מספר, זה אותו דבר, זה לא משנה, 1, 2, 3 או א' ב' ג', אלא אתה קורא ויתן לך אלוהים, ייתן לשמיים, איפה שתעצור, תעצור, ואם אתה לא עוצר, תמשיך עוד. ואז תדע כמה אנשים הם. הגמרא אומרת שמותר להניח אצבעות, כך גמרא במסכת יומא, הרי הכהנים ואת המקדש, אז אני רוצה לדעת כמה כהנים יש, היו מצבעים וסופרים את האצבעות, ראשים אסור לספור. יש בפוסקים, אבן ישחי יביא פטנט שאחד שאל אותו לספור את הרגליים ויעשה אחר כך נוריד 50%, רק בתקווה שאין אחד עם שלוש רגליים. הספור את הרגליים, הוא אומר סופר כמה רגליים יש לפי זה ידע מהוריד, מאיפה למד? מחצית השקל. למה מה היה מחצית השקל? שיתנו שקל שלם, מה קרה? אלא אם מחצית השקל, שאפילו מחצית השקל לא יספרו אותם כמה הם, היה יוצא 300,000, ואז היו יודעים 300,000 וכך וכך, מכפילים את זה בשתיים ויודעים כמה היו ישראל, שלא יהיה אפילו בטעות, יספרו אותם גם באיזו צורה שהיא. אחר כך חייב אדם להיזהר ויתומים ואלמנות, זה קשה מהכל. שתומים, ותומים זה עד גיל 20, כך כתב הרמב״ם, ויש מי שרוצה לומר עד שהוא יתחתן נקרא יתום, כל עוד לא נשא אישה נקרא יתום, אבל ההלכה עד גיל 20 זה יקרא יתום. צריך להיזהר שלא לגרום לו צער, וכן אלמנה, שבאה אלמנה לבקש משהו, לפעמים היא מטרידה, היא חוזרת על דבר כמה פעמים. צריך להיזהר, לא לצער אותה. ואפילו הם עשירים גדולים, אלמנה עשירה, אסור לצער אותה. אבל אחרי, למשל, יש אדם, נושא אלמנה, בא לשאול אותי אם הוא צריך להיזהר, לא. די, אחרי שהתחתן, היא נשואה, עכשיו יש לה בעל, אין בעיה. כל הצרה כאשר היא בודדה. כמה? כל חייה. הגאון מבין לה עליו השלום, אמו הייתה אלמנה 30 שנה. נפטרה זקנה מאוד. בהלוויה שלה הספיד אותה, אמר לה, אמא, אני יכול להגיד עלייך דבר אחד, תעלי לבדין של מעלה, ידונו, תחקעית על כל מעשייך, תגידי, יש לי זכות אחת תלמד. הזכות היא שהייתי 30 שנה אלמנה, ובזה הקלו עלייך את הדין. אז מכאן רואים שאלמנה זה כל ימי היה. אין, כי אין בדידות, כמו הבדידות, זה הכי קשה. כמורה אומרת, אין בעל מת, אלא לאשתו. אין אישה מתה, אלא לבעלה. הילדים, אחרי זה כל אחד מתחתן, כל אחד הולך לעסקים שלו, שוכחים עם השכרה. אבל בני הזוג שנפרדו, אחד מהם הלך, זה מאוד קשה. מרגיש קשה מאוד. אז הבדידות הזאת קשה. רק באלמן הוא גבר, הוא יכול להסתדר. פה ושם, מסתדר. אבל האישה קשה מאוד, והתורה אומרת, זה גזירת הכתוב, כל אלמנה ויתום לא תענון. זה קשה יותר מהכל. מה? גרושה הזאת, גרושה מה? מה שהיא בסוף, באחרונה. נו, דבר. כן, נו. גדול הנהנה מגר כפה ויותר משם, ואחד ש... כאילו, למה כאילו? באמת ככה. אחד שלומד ועובד, נו, אז מה השאלה שלך? זה לא כאילו, זה נהנה מגיע כפיו. זה נקרא נהנה מגיע כפיו. מה זה נהנה מגיע כפיו? שהוא לא לומד? בטח שהוא לומד. אבל הוא לא רוצה לקחת כסף עבור הלימוד שלו. הוא, מה שהוא אוכל ושותה זה ממה שהוא עבד. אבל הוא לומד בחינם. לא לוקח כסף. זה נקרא גדול נהנה מגיע כפיו יותר מירי שמיים. מה זה מה? מה זה מה הכוונה? ירא שמיים? לא, ירא שמיים זה מידה בפני עצמה, יראת שמיים. כמו תאמר על אדם שהוא חכם בתורה. תאמר על אדם שהוא לא כועס אף פעם. יש לו איזה מידה כזאת. אז ירא שמיים, כל דבר הוא מפחד. שאולי הוא חוטא, אולי הוא זה. זה נקרא ירא שמיים. אבל יותר גדול ממנו, זה שנהנה מיגיע כפיו. אה. זה סיבוב מספר 2, כן. אמנון, רבי אמנון, נו, מה נזכרת ממנו עכשיו? נו. מה, מתי? גם, לפני זה מתי קוראים את זה החזנים? לפני ספר תורה, מתי? ביום, אז לא גם, כן. בוכים ממש. טוב. בסדר. אתה שואל אם מותר בראש השנה לבכות. כתוב פירוש בהלכה שאם מתעורר בכי מאליו מותר, מתרגש בתפילה ומתעורר בכי מותר, ואין דבר שיבכה, כי אולי נגזרה עליו איזה גזרה אותה שנה. מה אתה רואה איזה גזרות איומות יש, השם ישמור, כל מיני חולאים, כל מיני תאונות, מיטות משונות, מיטות פתאומיות, וכל זה נכתב בראש השנה. אז כשבוכים בראש השנה קוראים את גזר דינו, כי שמע השם כל בכי, השם תפילתי ייקח. מספיק שומע את קולו בוכה, מיד מקבל את תפילתו. ותפתח, אומר הזוהר, ותפתח ותראהו, והנה נער בוכה, ותחמול עליו, ותומר מילדי העברים זה. אומר הזוהר הקדוש, ותפתח השכינה הקדושה, בא לבית הכנסת פותחת חלון שמה מסתכלת. ותראהו, והנה נער בוכה, ראה איזה מישהו מישראל, אפילו הוא זקן, אבל כמו ילד בוכה. מי בוכה? ילד בוכה. ותחמול עליו, מיד הולכת להתפלל עליו בשמיים, ותומר, מילדי העברים זה, זה שלי, הבן שלי, תרחם עליו, קוראים לו את גזר דינו. אז הנה, שערי דמעה לא ננעלו. בפרט יום ראש השנה, שזה יום דין, לא צריך לכתחילה לבכות, צריך לשמוח ביום הזה. אבל הנה כנראה, נפלה עליו בחייה מאליו, יבכה, יבכה, שם מרחם, שיגזור עלינו גזרות טובות. אז הגמרא אומרת שמה שהיו, אז אני חוזר, שזה אצל אלמנות, אפילו עשירים גדולים, בכל המקניתם, או מכעיסם, או יכאיב להם, או רדה בהם. משל יש לו פועל יתום, זה קשה מאוד. או יש לו אלמנה עובדת אצלו בעבודה, תשמע מה הוא אומר. זה הרמב״ם עליו השלום. יש לו אלמנה בעבודה, זה קשה מאוד. והוא רדה בה, נתן לה עבודה קשה, הוא צעק עליה. או רדה בה, או איבד ממונם, עובר ולא תעשה, שם ירחם. וכן במה דברים אמורים שאינה אותם לצרכו, אבל אינה אותם הרב, כדי ללמדו תורה או אומנות, או לא לכאוב את דרך ישרה מותר. אז מה יעשה מורה מסכן שיש לו בכיתה ילד יתום, והילד הזה מופרע? הוא רואה לצעוק עליו. אומר הרמב״ם, זה מותר. מה, בגלל שהוא יתום, אז הוא יהיה מותר לו הכל, הוא יעשה מה שזה, ויקלקל לו את כל הכיתה, מה יצא? ויצא אחר כך, וגם הילד הזה יצא פרא אדם, הוא מרגיש שמותר לו לעשות הכל, כי הוא מוגן. אומר הרמב״ם, זה כאן, אם רודה בו כדי לחנכו, שהוא עושה דבר לא טוב, זה אסור. או כדי ללמד אותו אומנות, הוא לא עושה את זה טוב, ומסבירים לו פעם, שתיים ושלוש, הוא צועק עליו. ואף על פי כן, לא ינהג בהם מנהג כל אדם, אלא יעשה להם הפרש, וינהלם בנחת וברחמים, הן יתום מאב והן יתום מהם. שמעת, אז אין הבדל פה, אם הוא יתום מאבא שלו, או יתום מאמא שלו, צריך להיזהר. ועד הם עתיים נקיים יתומים בעניין זה, עד שלא יהיו צריכים לאדם להישמח עליו ולאמנם ולטפל בהם. אז כאן עשה פשרה, המגן אברהם עשה פשרה עד שהוא יהיה עצמאי. אבל הרמב״ם כתב עד גיל 20 או עד שישא אישה. לפעמים יש כאלה נושאים אישה לפני גיל 20, אז מה הרמב״ם? כוונה, הוא כבר עצמאי, הוא כבר יש לו פרנסה משלו, יצא מכלל יתום. אבל לפני זה, זה בעיה, צריך זהירות גדולה. אחר כך המרגל בחברו עובר לו תעשה. הולך לראות מה הוא מצוטט לו, מה הוא מדבר. שומע עולה על שיחת טלפון שלו. הוא קורא מכתב שלו, שהוא מכתב אישי, אסור לקרוא. חרם דרבן גרשון, אבל לפני חרם דרבן, עובר ולא תעשה. לא תלך רכיל ועמך. אחר כך אומר, אתה יודע, נודע לי שזה עשה כך וכך. ראיתי את המכתב, ראיתי את המסמך שלו. הוא חודר לו לתוך האתר וקורא את הסודות שלו. הוא רואה דף בנק שלו. והוא ככה כסף הכנס לו, ככה כסף הוציא. קנה ככה, מחר ככה. וכן על זה הדרך, מרגל וחברו, זה נקרא מרגל, לא תלך רכיל לעמך. איזה רכיל? זה שטוען דברים והולך מזה לזה, ואומר ככה אמר פלוני, כך וכך שמעתי על פלוני, אבל פי שהוא אמת, הרי זה מחריב העולם, ויש אבון גדול מזה, והוא אבון לשון הרע, שמרחם. והוא המספר בגנות חברו, אבל פי שאמר אמת, אבל האומר שקר ניקה מוציא שם רע על חברו. אבל בעל לשון הרע זה שיושב ואומר כך וכך עשה פלוני, והמקבלו גרוע יותר מהאומרו. אחר כך הנוקם מחברו עובר ולא תעשה. ובגלל שעשית לי כך, אני עושה לך ככה. תאירו את הישנים. רשי הגיע, לא אומר להפירה של רשי היום. לא לישון. אז הוא אומר, הנוקם מחברו עובר ולא תעשה, ואנו כל תמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחש שפוגעים בכבודו, אינו תמיד חכם. מכל מקום לא ינקום הוא בעצמו, רק אם אחרים נוקמים נשתוק, ואם מפייסים אותו צריך למחול. ובאים מבקשים מחילה, צריך למחול. אחר כך כתב הרמב״ם בספר המצוות, מצווה להתוודות לפני השם. מה זה להתוודות? כשהוא יודע שהוא עשה איזה עבירה, משל כעת, רואה, עשה לשון הרע, ריגל בחברו, עשה וכן על זה הדרך. כל אחד מהעבירות האלה יעמוד ויגיד וידוי, שנאמר איש או אישה כי אשר יעשו מכל חטות האדם ויתוודו את חטאתם. זה מצווה אחת. הכותב הרמב״ם שלא לאכול ולשתות כדרך זולל וסובה, זאת אוכל וכמויות ליטרה בשר וחצי לוג יין, זה נקרא זולל וסובה. שתי כוסות יין, או כוס למה של יין, זה כבר ליטרה. למה לוג? כמה זה לוג? ארבע רביעיות. רביעית, מה זה רביעית? אנחנו אומרים היום. רבע הלוג. לוג זה 260 בערך. 260-280 גרם. חצי לוג זה כבר זולל וסובל. זולל אוכל בשר, ליטרה בשר, וחצי לוג יין. לא יאכל כדרך זולל וסובל, אלא מעט מעט. ואחר כך כותב הרמב״ם עוד, שלא להרבות באכילה ושתייה בימי הנערות, בתנאים הנזכרים בין סורר ומורה. מהדברים הנזכרים בכלל לב זה, שלא לאכול מהבהמה קודם שתצא נפשה. שחטו אותה. הוא מוריד חתיכת בשר ורוצה לאכול אותו, אסור. חכה עד שתצא נפשה לגמרי, ואז. שלא יטעום אדם כלום עד שיפלל. זה עוד דבר. לא אוכלים לפני תפילה. לשתות לפני תפילה מותר. גם לשתות, אתה לא יודע מה לשתות. חלב, אסור לשתות לפני תפילה. משקה חריף, אסור לשתות לפני תפילה. אבל משקה קל או משקה עם סוכר, אפילו ממותק, כמו קפה, תה, אפשר. כתחילה עדיף שישתה רק מים. אבל אם לא מתיישב את דעתו עליו, עד שישתה איזה משהו שהוא רגיל, מה לעשות? זה פינק את עצמו יותר מדי, זה מותר. אבל לאכול, אסור לאכול לפני תפילה. כך צריך להיזהר שלא להכשיל טעם בדרך. אחד בא לשאול אותך איזה עצה, אתה נותן לו עצה. אתה לא יודע איך אתה נותן לו. ואני שואל אותך, אם להשקיע בדבר זה וזה, הוא אומר, כן, הרבה השקיעו. אז מה הרבה השקיעו? יש הרבה טיפשים. הנה, לא היה איזה נוכל הזה שבוע שעבר נפל. אחד רשע, אחד בבני ברק, רשע מרושע. הקים חברה להשקעות, מגובה בבנקים, מגובה בכל מלווה, בכל מיני ערבויות, כל מיני זה, והוא הפיל עשרות רבות. אני מכיר משפחות שלמות שנפלו אצלו. שמו אצלו כסף, היה נותן להם חומש, נותן להם 6% כל 3 חודשים. לא, ראו ככה, אז כמה טיפשים, הלכו, מכרו את הדירות שלהם, שמו אצלו את הכסף. כל הכסף הלך. עכשיו, אחד נותן עצה לדבר כזה, עובר עליו מהתורה, מכשיל, טעם בדרך. אחד טעם הוא לא יודע, הוא אומר לו, לך כן, תשקיע. מה אתה אומר לו להשקיע? ואחרי זה לא מצליח. ואנשים מפסידים את כספם, בגלל זה אחר כך מתגרשים, בגלל זה בתים נהרסים, ילדים יוצאים לתרבות רעה, כל הדברים הרעים נהיים בגלל זה, זה הכל תוצאה של אותה עצה, שהוא הפסיד את ממונו, והלך, גמרנו, הלך לאיבוד. זה הורס הכל, זה הורס את החיים של בן אדם, מנפש ועד בשר. אז זה צריך להיזהר מאוד. רבינו יונה גם כותב, תיזהר תמיד שאתה נותן עצות. אל תיתן עצה עד שזה לא ברור לך ב100%, שזה בסדר. שום עצה. הוא אומר לו, כן, איך תעשה ניתוח כזה וכזה? הולך לרופא פלוני אלמוני. זה הלך, הרג אותו, שחט אותו אחר כך. וזה השם ירחם, שלטם בדרך. אני מכיר אחד מסכן, הלך, היה לו איזה בעיה מבוגר, מוטורית. אמרו לו הרופאים שזה בעיה במוח, צריך לעשות ניתוח ראש. אבל תדע, אמרו לו, הניתוח הזה פירוש, הודיעו לו מראש, הם קצבים. אמרו לו, 50% שלא מתעוררים. הלך מסכן, שאל איזה אחד מהבבות. אבל לא תעשה. שכב כבר 4 שנים, עד עכשיו לא קם. בין חיים למוות, בלי הכרה בכלל. שוכב כאבן שאין לה הופכים. לא אסור. שאיר ילדים קטנים, צעירים. בינתיים התחתנו הילדים שלו, 2 מהם התחתנו, 1 עשה בר מצווה. אין להם אבא. אבל צריך זהירות. אדם בא לתת עצה, לא ישר ייתן עצות. דברים האלה צריך כמה, ועוד, מה שואלים בבות? זה שואלים גדולי הדור, את הפוסקים שואלים. מראה אומרת, כל הנותן עצה מן הזקנים, בידוע שלא נכשל לעולם. מה זה זקנים? רבנים גדולים. כמו הרב אלישיב, חכם עובדיה, אלה, הקדוש ברוך הוא איתם. אין נקראים גדולי הדור. שאל אנשים גדולים, לא ישאל כל מיני אנשים לעשות איזה דבר, וכך כל ניתוח שאדם בא לעשות, יש בו הרדמה, יש בו סכנה. יש עושה משמור 1% או 2% שלא קמים. אז כל ניתוח שהוא עושה, אלך ישאל רב. ובקשו עליו רחמים. צריך להביא בחשבון, הכל יכול להיות בעולם. אז לכן צריך להיזהר מאוד בעצות שאדם נותן, וזה גם אצלנו לפעמים בתוך המשפחות, לפעמים זה אדם בא, הוא אומר לו, כן, מה יש, תעשה את זה. מה, אני אקנה את החפץ, אז תקנה. השקיע פה, כן, תשקיע. ואחר כך, הפסיד הכל. למה אתה נותן לו העצה? אבחיים פלאצ'י כותב על עצמו, שהוא גדול הדור. אומר, אני מעולם לא נתתי העצה בדבר כזה, ומעולם לא שלחתי אדם שליחות לנסיעה מסוכנת, בים או מה. למה? חס ושלום, אני אשלח אותו, הוא יהיה בים, והאונייה תתערף בים, או המטוס ייפול, אני כל חיי אסבול שאני שלחתי את האיש הזה, והוא קרא לו מה שקרה לו בגללי. וזה עילות. לכן צריך אדם להיזהר מראש, להביא, לקחת אחריות. היום אין אחריות. לא אכפת להם מה אחריות. זה לא הדרך. אותו דבר, לפעמים רחמים על הילד, קונים לו אופניים. לוקח את האופניים, וואו, נוסע. לפעמים יש איזה ירידה, פתאום יוצא מאיזה סמטה, אין שדה ראייה, אין כלום. והוא ניצל ממוות. זה כל הזכויות של האבא שלו באותו רגע, הפסיד את כולם. ואם קרה לילד משהו, הוא האבא הזה רוצח, שהוא קנה לו את האופניים. הוא לא יכול להגיד, אני ידיי לא שפכו את הדם הזה. מה הוא עושה? ילד זה ילד, ילד זה משוגע. אין לו אחריות. ויש כל מיני מצבים, כל מיני רגעים של השם מצילנו מכל שעות המתרגשות לבוא בעולם. צריך להתפלל. זה לא דבר פשוט, זה לא דבר של מה בכך. צריך זהירות גדולה. לכן כל הדברים האלה, זהר האדם לא לגרום שחס ושלום הוא יהיה הגורם של אותו דבר. תמיד יתפלל השם שלא יצא תקלם על ידו. נפרד העבודה של זה. גם נהג, כל מי שמפסיע אוטו, כל בוקר, לפני שנוהג את הרכב, יגיד תפילת הדרך, בלי שם המלכות, אבל יגיד לקדוש ברוך הוא, שלא יבוא לו מישהו, איזה משוגע, ייכנס לי תחת הגלגלים, שלא יבוא איזה מישהו שרוצה להתאבד, ייפול על האוטו שלי, שילך מקום אחר, לא אצלי. ואפילו לא גוי, למה אחר כך יספחו אותו, יאשימו אותו, יתבעו אותו, איפה ילך, איפה יתמוך. אז כמה אדם צריך לבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא כל רגע? זה לא, העולם לא הולך ככה רגיל, כמו שאדם חושב. זה ככה, יש אומר את עצמו שלא יבוא לידי איזה תקלה. כך אומר, להיזהר מחנופה וליצנות וגם מכעס. שחזר מחנופה שלא יחניף לשני רגל. לא, בטח, אתה צודק. יחניף לו כדי למצוא חן בעיניו. וגם מכעס. ישלש מעותיו, שליש בקרקע. הנה שומע מה אומר. אתה רוצה להשקיע, אל תשקיע את הכל במקום אחד. שליש בקרקע, שליש יקנה קרקע, בית. שליש בפרקע מתיה, השקיע בסחורה, נכסה דניידה. ושליש תחת ידו, כוונה מופקד באיזה מקום שכל מתי שהוא רוצה יכול לתת ידו עליו. והבא דן חברך לקו זכות, ואל תוציא דבר מגונה מפיך. כשאתה בא לבית של אדם אומר, אל תיכנס עד שבעל הבית נכנס תחילה. בעל הבית לא בבית, אתה לא נכנס, אתה עומד בפתח. האישה אומרת, בוא תיכנס, אני לא נכנס. אין. בעל הבית לא פה, לא נכנסים. בעל הבית נכנס ראשון, אתה נכנס אחריו. אחר כך שלצאת, אתה יוצא קודם, בעל הבית אחריך. לא יפה שאתה יוצא אחרון. אורח יוצא תחילה, ככה אומרת הגמרא. זה דינים, זה דין גמרא. הרי זריזים מקדימים למצוות. שזה מצווה, תהיה אתה הראשון. אל תחכה שמישהו אחר יעשה או זה. אתה תהיה הראשון. שח שיחת חולים, זה לא, אפילו לא בבית הכנסת. שיחת חולים, עובר בעשה. כן, מה רצית? מה? נו. בעל הבית לא נמצא, לא נכנסים. לא נכנסים. כן. כן. ישלח את אשתו, ישים את אשתו שמה, והוא ילך לשיעור תורה. הזדמנות לברוח ממנה. מה אמרת? בעל מקצוע, נו. זה משהו אחר, זה בעל מקצוע. בעל מקצוע יכול להיכנס לבית, האישה נמצאת, אין מה לעשות, זה לא אורח. כי הוא עסוק בעבודה שלו. אבל כאן מדובר ביקור. ביקור גומלין, הנה הוא בא לבקר בפנים. אז מדבר, נשים דעתן קלה. מה, מה, מה? בעל מקצוע, מה השאלה? הדלת חצי פתוחה, שלושת רבעי סגורה, רבע פתוחה. זה בסדר. מה שמו ערבי, מה הבאת אותו פה? אחר כך לא אמר אדם יש לו יותר ממה שהיה ראוי לי לפי מעשי. ואם כן אמר, אומר הקדוש ברוך הוא בתרן, מה הוא אומר? יש לו יותר ממה שראוי לו. זאת אומרת הקדוש ברוך הוא נתן לו יותר. אלא יסיים, זו לא זכות אבות שיש לי. מה שיש לו, יש לו איזה דבר טוב. אז מה יגיד? יגיד זה בזכות אבות. וכל הדוחק את השעה, השעה דוחקה טוב. וכל הנתחן פני השעה, השעה נתחן פני. מה זה דוחק את השעה? שזה תפקיד, והוא בכוח רוצה את זה. שזה אישה, הוא דווקא רוצה אותה. עושה את כל הלחצים, בסוף ייפול. יש איזה בית, הוא רוצה רק את הבית הזה. עושה את זה, לא הולך, לא הולך, לא הולך, והוא דווקא רוצה את זה. זה נקרא דוחק את השעה. סופו שלא יצליח. יכול להתחם מפני השעה, למשל הוא רוצה איזה משהו, לא עלה בידו, יביאו לו יותר טוב. השעה נתחד מפניו. זה מלמד אותך מוסר וחוכמת חיים. כל הנהנה מסעודה שתלמיד חכם שרוי בתוכה, כאילו נהנה מזיו השכינה. אני עמוד אדם מקום שכנה. פקח נכסה בכל יום, מצא רווח. הרחוב תדליק נר לרשי עליו השלום, הלילה הפטירה שלו. נו, מי מדליק נר לרשי? בשלמה יצחקי. מכיר את הסיפור של אמא שלמה, שלמה סלמה, שלמה. רשי היה עני. והיה הולך מעיר לעיר ונודד. שבע שנים קיבל עליו גלות בגלל השכינה הקדושה. תראו, שכחתי, רציתי להביא לכם הספר של רשי, לקרוא לכם את הקינה שהוא כתב. משהו מפחיד. הדור שלו סבלו אז מסעות הצלב. היה נורא והיום. אז הוא כותב שיר לתורה הקדושה. זה יותר קינה מאשר שיר. שתבקש רחמים בעד עם ישראל. בקש מהתורה. והוא היה מתאים לו לבקש מהתורה. הוא פירש תורה, אף אחד לא זכה. כל תורה שבכתב, כל תורה שבעל פה, הוא בער אותה. מי זכה? את כל התנך. רד"ק זה רק על נביאים וכתובים. אבן עזרא יש. יש חלקים כן, חלקים לא. אבל רש"י זכה את כל התנך, זכה את כל התלמוד בבלי. נוסף לזה הוא כתב גם עוד ספרים. ספר הפרדס לרש"י. יש לו שאלות ותשובות של רש"י. ספר האורה של רש"י. ועוד, עוד יש לו כתבים בלי סוף. וזכה רש"י מה שלא זכה אף אחד. ובן לא היה לו, היו לו שתי בנות. יוכבד ומרים. לא קרא להם לא מיצי ולא ליאם מליאם בכל מיני שטויות שהיום קוראים. יוכבד מרים. התנו עם שני גדולי הדור. רי בעל התוספות, זה רבנו יצחק, והשני רבנו מאיר. רבנו יצחק הביא לו בנים צדיקים, חכמים. רבנו מאיר הביא לו שני בנים גאוני עולם. הראשון רבי שמואל, זה רשבם. השני רבי יעקב ורבנו תם. בוא הנה. בוא, רחמים. כן, ברוך הבא הרב. אז ככה היה, ואלה היו נכדיו. תאר לך מה הוא היה רשי עליו השלום, עם אלה הנכדים שלו. ונפטר, הלך לבית עולמו בן 65 שנה. כל התורה כולה. נו, מי מדליק נר? חמוד, דוד.
עוד 20 סיוע, אחרי ברור. 400 נר. 401.
מי שברך, רבותינו קדושים, עם ישראל ויעקב, שם אני שם, ברך לשמור את השם הטוב. שם הטוב. יצחק בן ג'מילה, שזכה בהדלקת נר לכבוד רבנו שלמה יצחקי. זכות הצדיק תעמוד לו, משפחתו, יאריך ימיו הטוב, שאותם הנעימים, כל אשר יפנה ישכיל, כל אשר יעשה יצליח, ויהיה שמור ומוגן מכל צר ואויב, מכל נזק ומכשול. כן יהי רצון ונאמר